ראש הישיבה, חבריי הרמים, אחיי ורעיי. כבר 30 שנה שאני זוכה לדבר לפני תלמידי הישיבה בליל יום העצמאות. בשנים האלה עברו על עם ישראל כל מיני קשיים וכל מיני צרות, אינתיפאדות, מלחמת לבנון השנייה וגירוש גוש קטיף ועוד ועוד דברים, קשיים חברתיים, קשיים כלכליים. אבל בכל כתבי שלי לא מצאתי שנכשלתי אי פעם בהתמקדות בקשיים ובצדדים האלה ביום העצמאות. צריך תמיד לטפל, לדבר, להתייחס לכל בעיה, לכל קושי, לשאול מה אפשר לעשות, אבל זה איננו העניין ביום העצמאות. ביום טוב צריך להתמקד בעיקר. לפני שבועיים התחתן, אני מזכיר היום, עשיתי עבירת תנועה. לא קורה לי הרבה, אבל הפעם אני מודה על האמת, עשיתי עבירת תנועה והקדוש ברוך הוא סידר לי שוטר, והשוטר תפס אותי, דיבר איתי בעדינות, בעדיבות, מאוד יפה, אבל הוא אמר אין לי ברירה, אני רושם לך דוח וכנס יפה. ותוך כדי שהוא כותב, אני כבר עם הראש שלי בתוך יום העצמאות ואני חושב, בסוף אמרתי לו, אתה יודע, ברוך השם שיש לנו משטרה. כשהייתי במרטף בזמן השואה, לא הייתה לנו משטרה. ראיתי שעשיתי לו טוב, השוטר הזה הוא באדם עדין, ובטח לא נעים לו להיות האיש הרע כל הזמן, סתם לתקוע אנשים, אז נתתי לו קצת גיבוי, וזהו, אבל בנוסף לזה אני חושב שגם אמרתי לו משהו. נכון, חטפתי כנס, וזה בהחלט לא נעים, אבל יש משהו יותר חשוב מזה. ברוך השם, יש לנו משטרה. אולי עוד נקודה, ברוח הזאת, יש לי אח, שכשעלינו לארץ הוא היה בן 6. הוא זוכר מאז כמה וכמה דברים. והוא אומר לי, אני זוכר, כשעלינו לארץ, אבא קרא לאמא ואמר לה, אמא תסתכלי דרך החלון, יש כאן ילד יהודי שהולך זקוף. אתם מבינים את זה? ילד יהודי הולך זקוף, דבר חדש. מה עומד במרכז היום הזה? שני יסודות שהם באמת היסודות של חיים שלנו בכלל, הם יסודות שמקבלים עיצוב חזק וחדש ביום העצמאות. שני היסודות הם אמונה ואהבה. ברכות קריאת שמע מתחילות בברכה ראשונה, ברכת יוצר המאורות, שמספרות לנו על גבורתו של הקדוש ברוך הוא, כי הוא עושה גבורות, עושה חדשות, על מלחמות, צורח דקות, מצמיח ישועות, ואנחנו מברכים על זה. בברכה השנייה אנחנו מדברים על האהבה הגדולה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, ואחרי שאלה באה התגובה שלנו. הדבר הראשון זה האמונה שמתבטאת בשמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, והדבר השני זה התגובה שאנחנו מגיבים לאהבה של הקדוש ברוך הוא אלינו, ואהבת את השם אלוקיך. אלה שני יסודות מרכזיים של יהדותנו, של חיינו, אמונה ואהבה או אמונה והודאה, ושני אלה מקבלים דחיפה חזקה ביום העצמאות. אני לא בטוח, יכול להיות שחלק מהדברים שאני אומר, כבר אמרתי פעם, לא עברתי על כל מה שדיברתי בשנים הקודמות, אבל אלה דברים שאני חושב שטוב לשמוע אותם, גם אם שמעתם אפילו בשנה שעברה, אולי לא שמעתם. ירמיהו הנביא אומר, הנה ימים באים נאום השם, ולא יאמרו עוד חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים, כי אם חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ צפון ומכל הארצות אשר ידיחם שם והשיבותים על אדמתם אשר נתתי לאבותם. הכוזרי לימד אותנו שהיסוד והמרכז של אמונת ישראל בנוי על יציאת מצרים, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. וירמיהו מלמד אותנו, יבואו ימים שבהם לא יאמרו חי השם אשר העלה את ישראל מארץ מצרים, יציאת מצרים תהיה תפלה למה שיהיה אחר כך. יאמרו חי השם אשר העלה את ישראל מארץ צפון, מן הארצות אשר ידיחם שם. מוריי ורבותיי, הנה ימים באים ההם, זה עכשיו. אנחנו חיים בתוך הנה ימים באים האלה. אנחנו נמצאים בתוך אותו קיבוץ גלויות מן העמים אשר ידיחם שם. כולנו פה, תסתכלו. מאיפה אנשים הגיעו? מכל הארצות אשר ידיחם שם. לכן, היום הזה צריך להיות יום של חיזוק אדיר של אמונה. זו תופעה חד פעמית בהיסטוריה, ואנחנו זוכים להיות בתוכה, והבסיס של האמונה שלנו הוא מפה. כואב הלב שלא כולם מבינים את זה, כואב הלב שיש אנשים מטשטשים את זה, אבל האמת עד לעצמה. אנחנו נמצאים בתוך הפלא האדיר של עם מפוזר ומפורר. קיבלנו הבטחה לפני אלפי שנים, וההבטחה מתגשמת לעינינו. ואני אומר, קריאת שמה, שמה ישראל, ביום הזה צריכה להדהד במרחקים. הפסוק אומר, על הר גבוה עלי לך מבשרת ציון, הרימי בכוח קולך מבשרת ירושלים, הרימי אל תיראי, אמרי לערי יהודה, הנה אלוהיכם. באה הגאולה, צריך לעמוד על ההר ולצעוק, הנה אלוהיכם, להבין מה קורה, מה מתרחש. ועל ההודעה, יום העצמאות בא זמן קצר אחרי יום השואה. יום השואה הוא בעצם תיאור בגדול ובחזק של תולדות גלות ישראל. גלות ישראל מלאה רדיפות ומלאה צרות ומלאה רציחות וגירושים ואינקוויזיציה וכל הדברים הכי נוראים בעולם. והשואה היא שיא השפל, נגיד, של כל הנפילות והדברים הנוראים האלה. ומתוך המצב השבור והמרוסק ההוא, אנחנו זוכים להגיע לארץ, לבנות אותה, לבנות כאן כוח צבאי, לבנות כאן מציאות כלכלית חזקה, זוכים, כיוון שאנחנו מזכה אותנו, להצליח במיזוג גלויות, לבנות חברה שבכל אופן מתנהלת באופן נורמלי, מתוך כל הרסיסים האלה שאנשים שבורים ומוקים ומיואשים. איזה מתנה נפלאה, איזה מתנה גדולה. כשחזקיהו זכה להצלה הגדולה מידי סנחריב, אומרים חז"ל שחזקיהו לא אמר שירה. רצה הקדוש ברוך הוא לעשות אותו משיח, אבל הוא לא אמר שירה, ואז נסתם הקץ. קשה לחשוב שיהודי צדיק כמו חזקיהו לא אומר שירה. את כל ההלכות הוא שומר, רק את ההלכה להגיד הלל על נס, את זה, על זה הוא מדלג, לא מתקבל על הדעת. אני חושב שהוא אמר הלל על הנס, אבל הוא אמר הלל מפני שההלכה מחייבת להגיד הלל, וזה בסדר, אבל זה בהחלט לא מספיק בשביל להיות משיח. הנביא ישעיה הוא אמר על השיר שאחרי מפלת סנחריב, השיר יהיה לכם כליל התקדש חג ושמחת לבב כהולך בחליל לבוא בהר השם אל צור ישראל. אתם מבינים איזה שיר זה? זה שיר שבאדם שר לריבונו של עולם בשמחת לבב כהולך בחליל. אתם בטח זוכרים את הדברים של הגאונים על הליל של ליל הפסח, ליל התקדש חג, שזה לא הליל של קריאה אלא זה הליל של שירה, ולכן לא מברכים עליו, ככה אמרו, לא מברכים על הליל, כי הליל של שירה לא אומרים עליו כי שרנו מצוותיו וציוונו, אלא זה דבר באדם שר אותו מעצמו, שר אותו מהלב. ואולי חזקיהו, מכיוון שהיה כל כך שקוע באופן אינטנסיבי בחובה לחזק תורה ולחזק מצוות, הוא הסתפק בדילוג על הדבר הזה, והוא מקיים את מה שהוא חייב וממשיך הלאה. אבל הדחיפה הפנימית הזאת לא מגיעה על ידי הביטוי הראוי. וכשאנחנו מדברים היום על הודעה לקדוש ברוך הוא, אז יש ביקורי ערכים, חייבים להגיד עליהם, לא חייבים להגיד עליהם, לא חייבים להגיד עליהם עם ברכה, אפשר להגיד עליהם בלי ברכה, לא. הנקודה המרכזית החשובה, הלב שלך מלא תודה לקדוש ברוך הוא, תן לזה ביטוי, אתה שמח, תן לזה ביטוי, תגיד. זה הפירוש של גאולה של משיח. משיח פירושו, נתתי תורתי בליבם ועל ליבם אכתבנה. כשהדברים נמצאים על הלב והדברים צורכים מתוך הלב, יוצאת מזה השירה הראויה והשירה הנכונה, שהיא פותחת את הדרך לגאולה שלמה. יהיה רצון אנחנו נלמד ונדע להאמין כמו שצריך ולהכיר טובה כמו שצריך ולשמוח כמו שצריך במעשה השם הגדול שנעשה לפנינו, וזה יהיה הפתח המרכזי לקידום ממלכת כהנים וגוי קדוש, לעשות את מדינת ישראל ליסוד כיסא השם בעולם.